כידוע, מתחילים את החצי יום עיון הזה על עשרה וטבת, שמצרף בו בתוכו כמה עניינים, החל מהמצור על ירושלים בבית ראשון, ועד הצרות שעוקדות את עם ישראל בדורות האחרונים, ולפי התקנה של הרבנות הראשית, עד כדי לייחד את היום הזה להיות יום הקדיש הכללי על האסון הנורא שפגד את העם שלנו בשואה. ובחרתי בפסקה, סעיף מתוך ספר אורות של הרב קוק, סעיף ט', שהרב כדרכו בספר הזה ובהרבה מקומות נוספים מברר דבר שכמובן ידוע מזמן בתורה, אבל הוא לא היה מובלט, הוא ירד מתחת לפני השטח במשך הרבה שנים. זה לא לדבר רק על הצדקות או על הרשות של האדם הפרטי, אלא על הצדקות או על הרשות הלאומית, שזה מושגים שצריכים לברר אותם מתוך תורה. נכון שבמשך הרבה זמן אנחנו סבלנו מרשות הגויים, אבל היום אנחנו כבר צריכים לטפל ברשות הזאת. ולכן, כיוון שעם ישראל חזר לשיעור קומה לאומי, דבר שנמנע ממנו במשך הרבה דורות, הוא חייב לעשות לעצמו גם בירורים תורניים ביחס לדבר הזה, צדקות או רשות לאומית. האם כשעם ישראל עולה לאט לאט על הבמה העולמית ותופס את מרכז הבמה במאבק על הטוב, האם הוא רק בא להתגונן, או שהוא בא לברר את האמת הגדולה, שאין מקום בעולם לרע, אבל יש הרבה יותר גרוע מן הרע הפרטי, יש הרבה יותר גרוע מאדם רשע, יש רשות של עם. כותב הרב ככה: הזוהמה הנשמתית, מין לכלוך כזה שמצטבר בנפש האדם, הזוהמה הנשמתית, כשם שיכולה להתקבץ בתוך נפש יחידית, להסיר אותה מתכונתה הטובה. עד כדי כך הרע מצטבר באותה נפש שכבר אין לה נטייה בכלל לטוב. זה יכול לקרות אצל האדם. ולהפכה לתכונה שפלה. ומתוך זה האדם הופך להיות אדם שפל שמוכן להתמסר לכל דבר רע. להיות אדם אכזרי ולהיות אדם מלא מידות רעות, ולרדת לפעמים למדרגה שהיא פחותה מן הבהמה, שתוריד אותה למדרגת שפלי החיים. אומר הרב, כך היא יכולה להתקבץ בתוך הנפש הכללית של אומה שלמה, לעשות אותה לאומה שפלה ורשעה, בזויה ונגעלה, באופן שהיא ראויה לעבור מן העולם. כדי שלא לעכב על הנוי העולמי של יופיו של עולם מלהתפשט. אם כן, חידוש מאוד גדול מחדש הרב. שיש דבר כזה, רשעות לאומית. עם שלם הופך להיות עם רע. רשע. טוב, אתה אומר, מה חידוש? אם אתה תיקח הרבה רשעים ביחד, אז יש לך קבוצה גדולה של רשעים. מה לי 100 רשעים ביחד? מה לי 1,000 רשעים ביחד? מה לי 100,000 רשעים ביחד? מה לי 1,000,000? 10,000,000. 100,000,000 רשעים ביחד. הלא, זה ההבדל. שלא מדובר באוסף של רשעים. אוסף של רשעים זה עדיין פרטים רשעים שמשתפים פעולה. לא על זה מדובר. מדובר, כפי שהרב מציין כאן, נפש כללית של אומה שלמה. מה הנפקא מינה? יכול להיות שבתוך האומה הזאת לא כולם רשעים באופן פרטי. יכול להיות. אבל זה לא מה שקובע. מה שקובע זה הנטייה הלאומית הכוללת. ויכול להיות דבר כזה, אומר רחב, שתהיה אומה כזאת שפיתחה נטייה קולקטיבית לאומית של רע. היא בעולם רע. קיבוץ של רע. אבל מצאתי שני גרמנים במלחמת העולם השנייה שלא היו רעים. אז למה אתה אומר שגרמניה זה עם של רשע? שני גרמנים, 20 גרמנים, 200 גרמנים, 2,000 גרמנים, 20,000 גרמנים, 200,000 גרמנים, 2,000,000 גרמנים לא יצילו את גרמניה. למה? כי זה לא היה הנושא. אם יש גרמנים טובים וגרמנים רעים. גרמניה החליטה במלחמת העולם השנייה, היא כבר התחילה קודם, אבל היא פיתחה עד אז את העיקר, להיות אומה שפלה. איך רואים את זה? רואים את זה בצורה מאוד ברורה. מגייסים את כל הכוחות ואת כל המכונה הלאומית. הכל. למטרה של רשע. כל המנגנון. אבל יש אחד שאומר, אני לא מסכים. בסדר. תברח. צא משם. תסתתר. תתחמק. תעשה כאילו לא. אבל היא כאומה זועמה נוראה. כמובן, צריך מיד להגיד את זה, שהסכנה שעורבת לעולם מרשעים גדולים, אבל לא בבחינה הלאומית, היא הרבה פחותה מרשות לאומית. כי לעם, לאומה, יש כוחות אדירים. יש כוחות חיים גדולים מאוד באומה. ומה שקורה הוא שלאט לאט מצטרפים. כי זה מכונה שתוכנת הרבה. אז המכונה הלאומית תוכנת. גם את הפרטים וגם את היחידים שבהתחלה באמת לא חשבו להצטרף. הם הסתכלו על זה, אמרו מה זה, משהו, מה לא, זה לא בסדר. כן, אבל הם התחנו במכונה הלאומית. אי אפשר לעמוד אתה לא יכול לעמוד, זה קשה מאוד לעמוד בצד. כי המכונה הלאומית תוכנת אותך. היא יכולה אפילו להלעיב אותך. קראתי ספר של אחד שהוא היה נגד הנאצים בגרמניה. הוא לא אהב את זה. למה? כי הוא היה נוצרי. והוא ראה בשיטה הזאת משהו שמסכן את הנצחות. אז הוא כותב ככה: אבל יום אחד אני הייתי שם וראיתי את המצעד של הנאצים עם הדגלים. קינאתי בהם. איזה עוצמה, איזה כוח. אפילו רציתי להיות שם, אבל לא הלכתי. אבל בתוך ליבי אמרתי, איזה כוח יש בו. זהו, זה בדיוק העניין. הזוהמה הלאומית זה חיידק טורף. זה קשה מאוד שהיחיד לא ייפגע מן הנגיף. זה חיידק טורף. הפרטים ייבלעו בתוך הזוהמה הזאת. מנסים לעמוד בצד, מנסים לא להיכנס לזה. זה תוכן אותם. והם קרויים. ויש כאלה, באמת, שניסו, ואולי אפילו קצת הצליחו, בטלים בשישים. לא הרגישו אותם. למה? כי זה כוח גדול מאוד. הרשות הלאומית. זה דבר שצריך להתרגל אליו. והרב פה כותב שיכול להגיע למצב כזה, שאותה אומה שצברה בתוכה כל כך הרבה רע, ראויה לעבור מן העולם. היא צריכה להיעלם. זה בלתי הפיך. היא צריכה להיעלם. אין מה לעשות. זה נגיף מסוכן לעולם כולו. העולם של ריבונו של עולם נועד להיות עולם טוב ויפה. איך הרב כותב? כדי שלא לעכב על הנוי העולמי. של יופיו של עולם. וירא אלוקים את כל אשר עשה, והנה טוב מאוד. נו, אז מה אתה עושה כשיש דבר כזה רע בעולם? זה צריך לעבור מן העולם. דוגמה לדברים האלה יש בתנ"ך. למשל, שיבת עמי כנען. בני ישראל מקבלים שני ציוויים בכניסה לארץ. ציווי ראשון, לכבוש. למה? כי ארץ ישראל שלנו. זה כתוב בתנ"ך שארץ ישראל זה שלנו. גם עזה. עזה זה שלנו. זה חלק משבט יהודה. אבל קיבלו ציווי שני, לאחרים עמי כנען. אולי יש כנעני אחד שהוא לא רע ולא רשע, לא מעניין. יש רשות כנענית, צריך לעבור מן העולם. אחרת העולם בסכנה. מה זה היה הרשות הכנענית? נגיד משהו כמו סדום ועמורה. בדרגה לאומית, לא חמש ערים. צריך לעבור מן העולם, זה מכוער. זה מכער את העולם. אדם מטייל בעולם, פתאום הוא נתקל ברע וברשע הזה. לא נעים. כן? הכוונה, אם יש צדיקים שיכולים, בתוך העיר, יכולים להשפיע ולשנות. מסקנה, אין. כלומר, הוכחה, סדום ועמורה תחנו. כי, ולמה אין? כי סדום ועמורה לא נותנים להיות צדיק. הבנת? מה הייתה, איך אתה רואה שזה היה לאומי? אדם, בסדר, סדום ועמורה החליטו להיות מושחתים. כל המושחת מחברו, הרי זה משובח. בסדר. ואם אני רוצה לקבל אורחים? לא. למה לא? אתם רוצים כל היום להיות מושחתים. אחד רוצה להיות צדיק בסדום. מה סדום אומרים? אתה לא תהיה צדיק בסדום. איך קוראים לזה? רשות לאומית. תוכנים. תפסו את הבת של לוט, שהיא הייתה מפרנסת עניים. פשע לאומי. למען יראו וישמעו, מורחים אותה בדבש, שמים אותה במרכז העיר, בכיכר, כדי שיהרגו אותה הדבורים. זה רשות לאומית. ככה גם היה בגרמניה, אגב. אתה קונה אצל יהודים? כן. למה? זה יותר זול והסחורה יותר טובה. נכנסו אליו הביתה, ארסו את הכל, באתו בו עד שהוא מת. זה רשות לאומית. זה הבירור שנעשה עם אברהם אבינו. אברהם אבינו הוא איש של חסד, והוא טוב, והוא אוהב צדק. אז אומר לריבונו של עולם, אולי אפשר להציל. אומר לו הקדוש ברוך הוא, בוא נעשה חשבון. אם ישארו 10 צדיקים, זה סימן שזה לא רשות לאומית. כי אפשר להישאר צדיק בסדום. צריך להבין, זה היה בירור בדרך השלילה. בואו נראה אם נשארו צדיקים בסדום. אם נשארו צדיקים בסדום, סימן שזה לא פועל כחברה מקולקלת. יש אנשים מקולקלים, ויש אנשים לא מקולקלים. ואם אדם רוצה להיות צדיק בסדום, שיהיה צדיק בסדום. הרוב רעים. עדיין אפשר לטפל בזה. ברוב. למשל, יש בתורה דין של עיר הנידחת. מי שלא חוטא, לא הורגים אותו. בעיר הנידחת. עיר שרובה עובדי עבודה זרה. מה עושים? שורפים את העיר, שורפים את הרכוש, אבל לא הורגים מי שלא חטא. רק מי שחטא. אבל בסדום, אתה לא תמצא צדיק, אם אני אגיד לך למה. או מי שרצה להיות צדיק, הרגו אותו, או מי שרצה להיות צדיק, נהיה לרשע. אתה לא יכול להישאר. אל תספר סיפורים. וככה מסבירים את המלחמה של בני יעקב בשכם. מה עשיתם? הרגנו. מי? כולם. מה? כן. כל אנשי שכם? כן. איך יכול להיות? כולם? לא השארתם אף אחד? אף אחד. שמעון ולוי, מה קרה? ככה למדתם? כן? אומר המהר"ל בספרו גור אריה על רש"י, כי זאת הייתה רשות לאומית. אתה חושב ששכם בן חמור זה הרשע. שכם בן חמו הוא השליח של כל שכם. זה רישות לאומית. לא על זה יעקב אבינו כעס. ככה מסביר המערה. הייתה רישות לאומית. זה סוג אחר של רישות. זה לא יש צדיקים ויש רשעים, בסדר, נטפל ברשעים, נשחרר את הצדיקים. לא. צריך לדעת לזהות את זה. זה לא חברה שתמצא גם זה וגם זה. בכל חברה אנושית יש אנשים טובים, אנשים לא טובים. אבל מה קורה כשהחברה מתגייסת שלא יישארו אנשים טובים? עכשיו אנחנו מבינים. כן, בבקשה. כן?
איך יש להתייחס לחסידי אומות העולם? אם יש כאלה בכלל, כמו שהרב אומר.
כן, ודאי שיש דבר כזה, חסידי אומות העולם. הרמב״ם כותב שיש להם חלק לעולם הבא. אז איך יש דבר כזה, חסידי אומות העולם? חסידי אומות העולם זה בתוך אומה שלא נשחטה. אלא, יש אנשים טובים, יש אנשים לא טובים, אבל האומה בכללותה לא נוטה לרע. ויכול להיות אומה שהיא בכלל החליטה להיות אומה טובה. אז זה אומה של חסידי אומות העולם. האם ייתכן וחברה, כן, גם בגרמניה היו חסידי אומות העולם. הם למלטו. הם פעלו נגד האומה. זה באמת מדרגה מיוחדת. למרות שהאומה כולה מושחזת ומקולקלת, פליט. גם בסדום היה. קוראים לו לוט. לוט. לוט מארח את המלאכים. איך אתה מארח בסדום? אני למדתי מאברהם. זה יכול להיות דבר כזה. אבל זה שבתוך אומה מושחתת ומקולקלת ימצאו חסידי אומות העולם, זה לא מציל את האומה. כי האומה החליטה שהיא הולכת לרע, לרשות. יכול להיות שהיום יש בעזה גם ערבים שהם לא מושחתים. יכול להיות. נו, אז מה עכשיו צריכים לעשות חיילי צהל? תדפוק בכל דלת, תתחיל לבדוק. לא, אתה תוכיח שאתה שייך לחסידי אומות העולם. חובת ההוכחה זה עליך. עזה, ריכוז של רע. מסקנה, צריך לעבור מן העולם. אבל אולי יש אחד שהוא מחסידי אומות העולם. בבקשה, תרים דגל לבן, תגיד לחיילים, בוא, אני אגיד לכם איפה נמצאים מצבורי נשק, איך תעברו ולא תיפגעו, בוא אני אגיד לכם. כי פה זה ידוע שזה רע. אז תוכיח אתה שאתה מחסידי אומות העולם. יכול להיות שחיילינו ייתקלו בזה. ייתכן מאוד. זה קורה. אומר הרב פסקה ב', הטהרה האלוקית, כשהיא מוארה יפה, היא מזככת את הלב. הנשמה היחידית של האדם היחיד נעשית מאירה, קדושה וגיבורה על ידי אור האלוקי המזריח עליה את קרני זהרו בתוקף ומילות. והיא נתמת ונעשית קדורה לפי אותה עמידה שהאורה האלוקית רחוקה ממנה או משובשת בקרבה. אם כן, קובע הרב, המעמד הנשמתי של האדם נקבע לפי מידת הקרבה או הריחוק מן האור האלוקי. לכן גם חסידי אומות העולם, קובע הרמב״ם, זה מי ששומר שבע מצוות בני נוח, כי זה כתוב בתורה. לא כי אני מבין שזה חוקים נכונים. זה לא חסידי אומות העולם, זה חכמי אומות העולם. לא על זה נאמר שיש להם חלק לעולם הבא. למה? כי העיקר במצווה זה האור האלוקי שזורח בה. לכן הרמב״ם אומר, אם יש גויים ששומרים על שבע המצוות בנוח, כי שבע המצוות בנוח ניתנו בתורה שקיבלו ישראל, חסידי אומות העולם. כי מה שקובע את המעמד הנשמתי של האדם, זה האור האלוקי הזורח בה. גם הנשמה של האומה כולה, כשזורם בתוכה זרם חי של הופעת אלוקים, הרי היא בריאה, חזקה וטהורה. וכשהשכינה מסתלקת מקרבה, מיד היא מתנוונת והולכת, ותומתה מתגלה בקרבה. הרוח הלאומי, הרוח הלאומי, יוכל לקבל תומה כמו רוח אדם פרטי. תומה לאומית. תומת נפש לאומית. הוא יוכל לשאוף, הרוח הלאומי, שאיפות שפלות ורעות, אשר כפי רוב כוחו וגודלו, יגדלו הרבה יותר לרוע משאיפות רעות של אנשים רעים יחידים. זה הרבה יותר חמור. זה הרבה יותר נורא. זה המלחמות של דוד המלך. כל המלחמות של אבותינו בתנך, זה לא מלחמות פרטיות. זה לא מלחמות נגד אנשים רעים ורשעים. זה לא המלחמות של התנך. אנחנו שכחנו, כי מאז תקופת התנך, בינתיים לצערנו יצאנו לגלות. אז התרגלנו רק להתייחס לרוע ולרשות הפרטית. ועם ישראל, עכשיו, בזמן התחייה, למה הרב כותב את זה באורות התחייה? כי זה מה שמחכה לעם ישראל עם תחייתו. אלו יהיו המבחנים החדשים, שהאומה כבר שכחה מאז התנך, התמודדות עם רוע לאומי, לא פרטי. וזה לוקח לעם ישראל לקלוט את זה. הוא עדיין מנסה להתייחס להתמודדויות הלאומיות שלו, כאילו שמולו עומדים אנשים שאפשר להעביר אותם באופן פרטי ואישי, ממדרגה של רשות למדרגה של צדקות. מה אתם אוהבים מלחמות? לא הייתם מעדיפים לשבת על החוף בעזה תחת איזה שמשה כזאת, ולשתות קרח קר? מה לכם וכל הדבר הזה? זה 8 שנים מנסים לשכנע אותם, ומסבירים להם בכל האפשרויות איך לא כדאי להם. נפתח לכם נמל, תהיה לכם תיירות, תוכלו לשתות קולה, ישפחו עליכם מיליארדים. מה לכם? אתה לא מבין שאתה מדבר ברמה פרטית, ועוד שהם פועלים מתוך רוע לאומי. ולמה זה ככה? כי ההופעה של עם ישראל בארצו כעם מעורר התנגדויות לאומיות. כי זה הבירור הגדול. האם מלכות ישראל תקום תופיע. האם יבוא גוי צדיק? לא צדיק אחד. גוי צדיק שומר אמונים. ומול הגוי הצדיק חייב להיות שיהיה גוי רשע. כגוי, לא כפרטים יחידים. תמיד הרב ציודה אומר, אין לנו שום דבר נגד מוחמד. והוא מאוד היה מקפיד כשמישהו היה מציק לאיזה ערבי בודד. זה לא שום קשר עם המלחמות שלנו. באותו רגע שיש מלחמה, זה לבאר את הרוע הלאומי. זה משהו אחר. זה הבירור הגדול שהרב כאן מברר. הרוח הלאומי יוכל לקבל תומה כמו רוח אדם פרטי, הוא יוכל לשאוף שאיפות שפלות ורעות, אשר כפי רוב כוחו וגודלו יגדלו הרבה יותר לרוע משאיפות רעות של אנשים רעים יחידים. על כן, טהרה צריך הוא הרוח. טהרה במקור התואר של המעיין האלוקי. כן, בבקשה, מה רצית לשאול?
למה בעצם יעקב כעס על שמעון ולוי?
יש הרבה הסברים לדבר הזה. למה יעקב אבינו כעס על שמעון ולוי? הסבר ראשון, למה אתם לא שואלים? זה יפה ככה שלא שואלים את אבא. יוצאים למשימה. פשיטה. בסדר, אבל אני פה... האבא, למשל, השלכות, כתוב במדרש שכששמעון ולוי הרגו את אנשי שכם, כל עמי האזור קמו נגדם למלחמה. כולם. למה? אמרו ככה, אם שכם, שהיא ידוע כעיר קשה וחזקה, ושמה כולם גיבורים, נפלו בידי יעקב ובניו, הלך עלינו. אז מה צריך לעשות? בואו נתלכד, ומיד נגיב במלחמה. וככה כתוב במדרש, שיעקב ובניו מצאו את עצמם במלחמה כוללת נגד כל עמי האזור. אז כשהרמטכ"ל יוצא למבצע, הוא צריך לקחת בחשבון שיכול להיות שיש עוד כמה באזור שיגידו, אם החמאס נפל, מה יהיה עלינו? אנחנו הבאים בתור. לכן כל יום שר הביטחון מודיע, הוזהרתם. אל תחשבו שבגלל שאנחנו עסוקים בעזה, אין לנו עין פקוחה על עוד כמה מקומות באזור. לא כדאי לכם. אז יעקב אבינו בא בטענה אל בניו. הוא אומר, אתם עושים לי את זה בהפתעה, פתאום המודיעין מודיעים לי שכולם יתגייסו נגדנו. זה לא יפה. הייתם צריכים להודיע.
זאת אומרת שלכאורה בעצם, המעשה עצמו גם לפי יעקב, הוא צודק.
כן, ודאי, ככה מסביר המהר"ל. הוא לא היחיד. המעשה היה נכון. זאת הטענה, הטענה היא צודקת. הכזונה תאחותינו, הם צודקים. מה לא נכון בזה? יש עוד הסברים שהם פעלו מתוך כעס. כשיוצאים למלחמה, אסור לפעול מתוך כעס. עד רבה. חסל מתוך כל קור רוח. לא לחוס. זה לא בריא, זה גם יכול להביא לטעויות. הם פעלו מתוך כעס. ככה רואים אחר כך בברכת יעקב עליהם. למה כעסתם? ארור הפעם. כי אם אדם כועס, היום הוא כועס על האויב, מחר הוא כועס על מישהו אחר. לא. נלחמים בלי כעס, ידוע. החיילים הכי טובים הם לא כועסים. הם שומרים על קור רוח, בלי לחוס, שקולים. מדודים, יורים בדיוק למטרה, לא יורים לכל כיוון, מרגיזים אותי. הוא שוטף 360 מעלות. מה אתה יורה לכל כיוון? לידך יש פלוגה. זה מרגיזים אותי, אני יורה לכל כיוון. אף אחד לא יעצור אותי. זה לא, אתה לא תוכל לצאת למלחמה, אתה מסוכן. אתה לא מסכן רק את האויב, אתה מסכן אותנו. זה מסוכן. אני זוכר, כשהייתי בצבא, היה אחד כזה כעסן אצלנו במחלקה. סילקו אותו. יום אחד מישהו הרגיז אותו, לקח את הנשק ביד. אמרו לו, עד כאן. סילקו אותו. אין לך מקום פה. פה זה לא... פה אנחנו לא מתעסקים באנשים כועסים. פה נלחמים מתוך שיקול דעת. זה גם עוד טענה נגד שמעון ולוי. גם אם התוצאה היא נכונה, יעקב יש לו עין חדה. כאבא הוא בוחן בדיוק מאיזה מקום זה בא. לפעמים אתה רואה איזה אחד שהוא באמת נראה כזה. טוב, הוא רוצה לאכול אויב. ואתה רואה המפקד אומר לא רוצה אותו. מה קרה? הוא רוצה לאכול אויבים. לא מתאים לי. כי למשל, אנחנו צריכים להתקרב 20 סנטימטר בלי שהוא ירגיש, והוא לא יכול להתאפק. הוא רוצה לחנוק כבר. כן, אבל על ידי זה כולם יתגלו. כי אנחנו אמורים להגיע עד לאויב בלי שהוא ירגיש. יש דברים כאלה. מישהו סיפרו לי על אחד גיבור, שהוא היה תמיד הורג סנטימטר מן המטרה. לא, הוא לא הורג מרחוק. הוא, כשהוא יצא למשימות, סנטימטר מהמטרה. אז זה, אם אחד כעסן, הוא לא מתאפק. אז זה, יעקב אבינו, הוא ראה במידות של הבנים שלו, מידות לא מתאימות. גם אם המטרה היא נכונה. כלומר, הוא לא כעס על המטרה, הוא לא כעס על ההגדרה, שבאמת אנשי שכם היו מושחתים, שכם בן חמור. אבל אתם פעלתם מתוך כעס, זה לא טוב. אף פעם כעס לא טוב. כמו שבגמרא מסופר על אחד ששיקר למטרה טובה. ילד, אבא שלו קרא לו, אמר לו בוא לכאן. כן. לא טוב. אבא זה מטרה טובה, לא טוב. אל תשקר. אתה תתרגל לשקר. לא משקר. אלא אם כן זה תחבולה מלחמתית. זה משהו אחר. אבל זאת עוד סיבה. למה יעקב אבינו לא הסכים עם המעשים של בניו? ובאמת כשמדייקים במה שיעקב אומר בברכות על השבטים, רואים שעל זה הוא מקפיד. ארור אפם. הוא לא כותב שם, מה? הרגתם חפים מפשע? מה עשיתם? לא רואים את זה. כתוב ככה בברכות?
לא.
לא. על מה הוא כועס? שהם כועסים.
על חרון
אף. לא ככה נלחמים. אז בגלל זה לא התייעצתם. לא התכוננו. באמת, בסוף היה נס עצום, כי הם ניצחו את כל מי שניסה להתקרב אליהם. ככה כתוב במדרש. כל מי שניסה להתקרב אליהם אחרי שכם, הם הפילו אותו. אבל על מה כן? מידות, מצד המידות. זה החידוש הגדול של הרב כאן. לעומת זה, עם ישראל בא לחדש בעולם צדקות לאומית. לא צדקות פרטית. צדיקים פרטיים יש בכל מקום. לעומת הרוע הלאומי, עם ישראל בא לחדש בעולם טוב לאומי. צדק לאומי. לא. אי אפשר. רק אחרי שילמדו מאיתנו. כל אומה אתה תמצא אצלה רוע לאומי באיזשהו מקום. אחרי שילמדו מאיתנו, זה מלכות המשיח, ילמדו צדק לאומי.
לא
יכול להיות ניטרליות, אבל זה מחלוקת, אם יש דבר כזה ניטרליות. זה מחלוקת. האם יש דבר כזה ניטרליות אצל האדם? לא טוב, לא רע. כן, גם כן. יש בחירה בין טוב לרע. איפה כתוב שיש בחירה בין טוב, רע וכלום? כל טוב.